מנחות, דף צדיק ח', מתחילים בעזרת השם, שבע שורות מלמעלה. וכמה אמה בינונית? שאלה כל כך פשוטה. אנחנו יודעים שיש אחד מהמידות של אורך, בזמן של המשנה, של הגמרא, זה היה אמה. כמה אמה בינונית? זאת אומרת, יש אמה קטנה, יש אמה בינונית ויש אמה גדולה. אז אמה קטנה, אנחנו יודעים, זה חמישה טפחים. עכשיו השאלה היא כמה זה אמה בינונית? אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, שישה טפחים. אמר רבי יוסי בר אבין, אף ענה נמי תנינה, באמת יש ראיה ממשנה שאמה בינונית זה שישה טפחים. מאיפה הראיה? מהשולחן שהיה בתוך ההיכל בבית המקדש, שעליו סידרו את לחם הפנים. תורה אומרת שהוא היה שתי אמות, אורך ואמה רוחב. עכשיו, כמה טפחים זה יוצא? המשנה אומרת, רבי מאיר אומר, השולחן אורכו 12 טפחים ורוחבו 6 טפחים. אז אם כן, אם ברגע ששתי אמות זה 12 טפחים, אז כמה זה כל אמה? אז 12 חלק ל-2 זה 6 טפחים. 6 טפחים לכל אמה. רגע, אז זה אמה בינונית. מה יש? אמה יותר גדולה? אמה יותר קטנה יש בטוח, 5 טפחים, אבל יש אמה יותר גדולה מ-6 טפחים? אומרת הגמרא, מכלל, דהוויה, אמה דנפישא מינה. אם זה בינונית, אז מה הגדול? יש אמה יותר גדולה מזה? אומרת הגמרא, אין, כן. ואתנן, שתי אמות היו בשושן הבירה. היו שתי קנים של מדידה בגודל של אמה בשושן הבירה. אז כאן זה הכוונה במקום שנקרא שושן הבירה בתוך בית המקדש. מעל השער המזרחי הייתה לשכה שקראו לה שושן הבירה, כי מעל השער היה מצויר ציור של שושן הבירה. תכף נראה מה היה התועלת בציור הזה. אז לכן קראו לאותו חדר שושן הבירה, ושם היו שני אמות מידה. אחת על קרן מזרחית צפונית, אחת הייתה בצד המזרחי צפונית של החדר ההוא, ואחת על קרן מזרחית דרומית, אחת הייתה בקרן שכנגד, בקרן מזרחית דרומית. שעל קרן מזרחית צפונית היא הייתה יתרה על של משה רבנו, שהאמה שלו הייתה 6 טפחים, היא הייתה יתרה בכמה? רק בחצי אצבע, חצי אצבע יותר. שעל קרן מזרחית דרומית הייתה יתרה עליה, על האמה שהיא יותר מהאמה של משה רבינו בחצי אצבע, אז האמה הנוספת הייתה יתרה על היא עוד חצי אצבע. סך הכל יחסי לאמה של משה רבינו נמצאת יתרה על של משה רבינו אצבע, כי זה חצי אצבע ועוד חצי אצבע. ואם כן, זה היה האמה הגדולה. שהייתה גדולה או בחצי אצבע או באצבע שלמה יותר מאשר האמה של 6 טפחים. עכשיו, למה צריכים באותו מקום, צריכים שתי אמות, אחד בחצי אצבע יותר מאמה ואחד באצבע שלמה יותר? ולמה אמרו אחת גדולה ואחת קטנה? כדי שיהיו האומנים נוטלים בקטנה ומחזירים בגדולה. אלה ששכרו אותם לעשות אומנות בתוך בית המקדש. למשל, איזשהו קיר בבית המקדש קרס. עכשיו צריך לבנות אותו שוב. אז קראו לפועלים, סיכמו איתם שהם עכשיו הולכים לבנות קיר. כמה אמות? אז אמרו להם, הקיר הזה הוא נאמר 10 אמות. עכשיו הם באים, 10 אמות הם צריכים לבנות, אין בעיה. באים מודדים. עכשיו עם איזה כלי מדידה הם ימדדו? מתי שבאים לזכור את הפועלים, מודדים את האמות באמה של משה רבנו. עכשיו כשהם באים והם נוטלים, הם נוטלים באמה של משה רבנו, אמה רגילה. אבל אחר כך כשהם מחזירים, הם מחזירים באמה גדולה יותר, באמה גדולה בעוד חצי אצבע יותר, כדי שהם לא יבואו לידי מעילה. כי בסופו של דבר שואלים אותם, תגידו, מה הגודל של הקיר שבניתם? בניתם באמת קיר של 10 אמות? כן, עכשיו בואו נמדוד. ובאים לוקחים עכשיו כלי מדידה שהוא בחצי אצבע יותר, כדי שבסופו של דבר יצא שזה לא 10 אמות, אלא זה פחות 5 אצבעות. ו-10 רמות פחות 5 אצבעות, פחות טפח ואצבע. ואז מה הרווחנו? הרווחנו שהם לא באים לידי מעילה, כי גם אם בסופו של דבר יצא שהם לא בנו בצורה מושלמת, ואז לא מגיע להם הסכום המלא שסיכמו איתם, אז בסופו של דבר מורידים להם בחצי אצבע על כל המה והמה שהם בנו. עכשיו, זה חצי אצבע. עכשיו, למה צריכים גם כן באצבע שלמה יותר משל משה רבינו? למה צריכים את האמה הנוספת הזו? ותרתי למה לי? עונה הגמרא, חדה, זה שגדול יותר בחצי אצבע, זה לקספה ודאבה. כשבאים לבנות איזשהו כלי מכסף או מזהב, אז היו מודדים. אחר כך, כשהכלי היה מוכן, באמה שהייתה רק בחצי אצבע יותר מאשר אמה רגילה. למה? כי לא רוצים לא לשלם לפועלים כל כך הרבה. זאת אומרת, ברגע שמדובר פה בזהב וכסף, אז כל חצי אצבע של, שבנוי זה המון כסף. זה הרבה גרם של כסף, הרבה גרם של זהב. אז רצו אמנם לא לשלם להם על אמה שלמה, כי חוששים שמה אולי יש איזשהו חוסר מסוים ולא רוצים שהם יבואו לידי מעילה. אבל גם לא צריך להגזים, להוריד להם מדי הרבה. לכן מדדו רק בחצי אצבע יותר. ואחת שהייתה גדולה, וחדה, אחת שהייתה גדולה באצבע שלם, זה לבניין, בניין של בלוקים, של מלט, של טיט, שם שזה חומר יותר זול, הרשו לעצמם הגזברים להגדיל את האמה יותר, אפילו שייתכן שהפועלים מפסידים טיפה יותר בגלל זה, אבל ההפסד הוא לא כל כך גדול, מדובר פה סך הכל בחומר זול, אז שם מדדו בהפרש של אצבע שלמה. תנן אתה, יש משנה ששם נאמרה, האמרה שקשורה לעניין שהזכרנו לגבי השער שנקרא שושן הבירה. שער המזרח, עליו על השער, היה שושן הבירה צורה מצוירת. היה ציור של שושן הבירה על השער. מה כל כך חשוב לעשות צורה של שושן הבירה? מה צריך להרגיש פורים כל השנה? מה העניין של שושן הבירה? מה הייתה? מה? אז יש לזה שתי הסברים. רב חיסדא ורב יצחק ברב דימי. אחד אמר, כדי שידעו מאיכן באו, שזכרו, הנה עכשיו כבר בנו פעם שנייה את בית המקדש, בית שני, שזכרו שלפני כן הם היו תחת השלטון של פרס, שהבירה שלה היא שושן הבירה, שיזכרו מזה ויודו להשם על זה שהקדוש ברוך הוא הביא אותם, לזמן הזה שהם נמצאים עכשיו בבית המקדש השני. זה הסבר אחד. ואחד אמר, על הדעה השנייה סוברת, כדי שתהי אימת מלכות עליהם. כי כשהם בנו את בית שני, הם עדיין היו תחת השלטון של מלכות פרס, שיזכרו כל הזמן את השלטון של מלכות פרס, ולא ימרדו במלכות. באמת, כשאנחנו נמצאים תחת איזשהו שיעבוד של עם מסוים, אנחנו צריכים תמיד לקופף את עצמנו אל העם הזה. מה המקור לזה? אמר רבי ינאי, לעולם תהיה אימת מלכות עליך, שכשאדם תחת שלטון של מלכות, צריך שיהיה לו אימה, אימת מלכות עליו. שנאמר, כשמשה רבנו בא לפרעו, ובאמת היו לו אפשרויות כמעט בלתי מוגבלות, בטח כלפי פרעו, שוודאי היה לו כוח הרבה יותר חזק ממנו ולא היה לו מה לחשוש כלל. בכל זאת, כשהוא פנה אליו, הוא דיבר אליו בצורה של הכנעה. הוא אומר לו, כשהוא בא להטריע על מכת בכורות, שזה באמת היה המכה המוחצת של הניצחון, של היציאה ממצרים, הוא בא ואומר לו, תראה, בסופו של דבר, אחרי כשימותו כל הבכורים בארץ מצרים, אז וירדו כל עבדיך האלה אליי, והשתחוו לי לימור, ומשה רבינו אומר עליו, כאילו שכולם יבואו להשתחוות אליו, הוא מתכוון להגיד, אתה, כבוד המלך, פרו, תבוא להשתחוות אליי. אבל הוא לא אומר לו את זה בצורה מפורשת, כי צריך אימת מלכות תהיה עליך. לכן הוא אומר לו, עבדיך ירדו אליי. מתכוון להגיד, שתבין מי אני מתכוון, אני מתכוון אליך בעצמך. היה לו אימת מלכות עליו. לכן הוא אמר, וירדו כל עבדיך אלה אליי. ואילו לדידי לא כאמר לי, הוא לא אמר לו שהוא בעצמו יבוא, למרות שזה באמת מה שקרה בסוף, שפרו רץ מהר אל משה רבנו, והשתחווה לפניו שיצא מהר, יפנה את הציוד וישחרר את מצרים מהמכות הכואבות. טוב, אז אם כן רואים מכאן כמה חשוב באמת שאדם יהיה עליו את אימת המלכות שבה הוא נמצא, אנחנו ממשיכים. הגמרא מביאה מקור נוסף, מאיפה יודעים שאדם צריך שיהיה לו אימת מלכות? עכשיו מביאים מקור דווקא ממלך של ישראל. מלך אמנם רשע, אבל מלך של ישראל, אחאב, שהרבה עבודה זרה בארץ ישראל, בזמנו היו הרבה נביאי יבל. אז אומרת הגמרא, רבי יוחנן אמר מהכה, מכאן יש מקור שאימת מלכות צריכה להיות עליך, שנאמר, אחרי הסיפור שהיה קידוש השם עצום בהר הכרמל, שאליהו הנביא כינס את כל עם ישראל שהיו מבולבלים, מצד אחד הם טעו אחרי נביאי הבעל, מצד שני הם כן רצו ללכת אחרי נביאי האמת, נביאי השם, וכל הזמן הם הלכו פעם פה, פעם פה, פעם נביאי האמת, פעם לא נביאי האמת. אליהו נביא כנסת כולם, אמר להם, בואו כולם, תפסיקו כבר לפסוח על שתי הסעיפים, אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו, ואם חלילה לא, אז וכולי. בכל אופן, בואו ונעשה סדר. ואז כולם באו להר הכרמל, בנו מזבח לבעל, מזבח לבורא עולם, כמובן. וקודם כל אמר אליהו הנביא לנביאי הבעל, בואו תראו את הכוח שלכם. בואו נראה שאתם עוד צריכים להוריד אש מהשמיים. וכמובן שכשהם באו להוריד אש מן השמיים, אז כולם מכירים את הסיפור, שהם שמו מנהרה מתחת לאדמה, שיש שם איזה אחד, יחיאל אומרים, קראו לו, שיבוא ויבעיר את האש, כשהנביא הבעל יצעקו כאילו לבעל שלהם, אז הוא ידליק את האש, ואז כל העם יחשבו שבאמת הבעל הצליח להדליק אש. בסוף הגיע נחש, הקיש אותו, ואז הוא לא יכול היה להדליק את האש, אז הם צעקו וצעקו, ושום דבר לא זז. ואז כשהגיע אליהו הנביא, לא רק זה שלא היה אפשרות לעשות שום מנהרה, אלא הוא עשה כמובן חפירה מסביב למזבח, מילא את זה מים, שפך מים על כל העצים, על הקורבנות, ובסופו של דבר ירדה אש מן השמיים, וכל הקורבנות האלה באמת הוקטרו לשם השם, היה קידוש השם עצום, כולם צעקו השם הוא האלוקים. אחאב רצה לחזור חזרה הביתה, לעמק ישראל. אז שם הפסוק אומר, למרות שאליהו הנביא פה היה באמת במעמד גבוה מאוד, ואחאב, שהוא בעצם תמיד טיפח את נביאי הבעל, היה פה קצת מושפל בלשון המעטה. בכל זאת כתוב שם שאליהו הנביא הלך וכיבד את אחאב. שם הפסוק מתאר ואומר, ויד השם הייתה אל אליהו. זאת אומרת שהוא קיבל רוח של כוח וגבורה אליהו הנביא. מה הכוח והגבורה שהייתה בו? שכשבא אחאב לחזור חזרה הביתה, וישנס מותניו וירוץ, ברגליים שלו הוא רץ אליהו הנביא, לפני אחאב, שאחאב רכב על סוס, שהוא דוהר במהירות, ובכל זאת אליהו הנביא הצליח ללוות אותו. זה היה כוח וגבורה עצומי מאוד. עד בואכה ישראלה, למה אליהו הנביא ככה, באמת היה צריך לצאת מגדרו ללוות את אליהו, את אחאב, למה אליהו הנביא כל כך התאמץ? זה בשביל כבודו של אחאב, תהיה אימת מלכות עליך, כי אין דרך המלכים ללכת לבד לבית. כאן הוא היה צריך ללכת לבית, ואף לא היה מי שילווה אותו, אליהו הנביא הלך בעצמו לכבד את אחאב. יש כאן פסוק, ועליהו לתרופה. איך זה נכנס פה? אז כמובן רש"י פה אומר, ממש בסוף דיבור המתחיל, ועליהו לתרופה, ואיידי דאיירי בפלוגתא דרב חסדא ורב יצחק נקט להכה. כיוון שמדובר פה על מחלוקת של רב חסדא ורבי יצחק, כמו שראינו שהם דיברו, שתי דעות, רב חסדא ורב יצחק ברב דימי, מה הסיבה ששמו את הציור של שושן הבירה מעל השער המזרחי? האם זה בשביל שיודו להשם ויזכרו מאין הם באו, או בשביל שתהיה אימת מלכות עליהם. אז מביאים עוד אמרה שהם נחלקו בה. ורשי גם כן נותן קצת רקע על מה מדבר הפסוק ועליהו לתרופה, זה בתחילת דיבור המתחיל. הוא אומר, גבי מעיין שעתיד לצאת מבית קודשי הקודשים קאי. הפסוק הזה מדבר על נס מופלא שעתיד להיות, בעזרת השם בקרוב, בזמן הגאולה השלמה, אמור לצאת זרזיף של מים, קצת מים, מבית קודשי הקודשים, וכמה שהוא יותר יצא מבית קודשי הקודשים, ככה הנחל פשוט יתרחב, ויהיה מעיין, מעיין שיתרחב, ויגעש, וירעש, כמה שהוא יותר יצא לכיוון ירושלים, ואז הוא ימשיך ויגיע להמתיק את כל הימים שנמצאים, את ים המלח וכולי, את כל הימים. כמו שהפסוק מתאר, יש כמה מקומות בגמרא שמתארים בדיוק איך כל הנחל הזה עתיד באמת לעשות נפלאות. חלק מהתיאור הפסוק אומר, ועליהו לתרופה. רש"י פה מציין, ועל שפת הנחל יעלה מזה ומזה כל עץ מאכל, ואז הפסוק אומר, והיה פריו של העץ הזה למאכל, כמו שאנחנו אוכלים היום פירות, אבל החידוש הוא, גם עליהו, גם מעלה, יהיה לתרופה. זה ירפא. מה זה ירפא? אז הגמרא מביאה פה באמת שתי דעות. רב חיסדא ורב יצחק ברב דימי, אחד אמר להתיר פה שלמעלה, שזה אנשים שיהיו אילמים, ברגע שהם יאכלו את העלים האלה, העלה הזה יפתח להם את הפה, יתיר להם את הפה, יוכלו לדבר. ואחד אמר להתיר פה שלמטה, הכוונה עקרות, שהפה שלמטה שלהם חסום, זה יתיר להם את הפה הזה. באמת הגמרא מביאה עוד שתי דעות שיותר מפרשים. יתמר, חזקיה אמר להתיר פה אילמים, שזה יגרום שהם יוכלו לדבר. והשני אמר, בר כפרה אמר להתיר פה עקרות, שזה יגרום שהם יוכלו להוליד. אומרת הגמרא, ברייתא, תנו רבנן, אילו נאמר ולקחת סולת ואפית אותה 12 חלות, ושמת אותם 2 מערכות. וזהו. ולא היה נאמר 6. לא היה נאמר שבכל מערכת ומערכת של הלחם הפנים ששמו לשולחן, צריך שיהיה 6 לחמים. רק מה כן היה כתוב? שצריכים להיות 2 מערכות, וסך הכל 2 המערכות יחד צריכים להיות 12 חלות. אז למה באמת חסר לכתוב שכל מערכת תהיה 6 חלות? כי אם לא שהיה כתוב 6, מה הייתי אומר? הייתי אומר אחת, מערכה אחת של 4 חלות, ומערכה אחת של 8 חלות. לכך נאמר 6. לא, בכל מערכה היו 6 חלות, לא שיהיה אפשרות לשים במערכה אחת יותר ובמערכה אחרת פחות. ואילו נאמר 2 מערכות, וגם היה כתוב 6 המערכת, אז הייתי חושב 2 מערכות, שבכל מערכת יהיו נאמר 6 לחמים, 6 לחמים, ועוד 6 המערכת, הייתי חושב שזו אולי תוספת, שיהיו עוד 6 לחמים, 18 סך הכל. ולא, אם זה מה שהיה נאמר, ולא נאמר 12 בסך הכל, הייתי אומר 3 של 6, 6, כי זה גם 2 מערכות של 6 ועוד 6, אז 3 סך הכל. זאת אומרת, לא, לכך נאמר שצריך להיות סך הכל 12, לא יותר. אז אם כן, אנחנו מבינים לבד שזה לא יכול להיות, לא יכול להיות שיש פה יותר משתי מערכות. ואילו נאמר 12 חלות, היה כתוב שצריכים שעל השולחן יהיה 12 חלות, ומערכות, שצריכים שיהיה גם מערכות, לא כתוב כמה, ולא נאמר, לא שצריך שיהיה 2 מערכות, ולא שצריך שבכל מערכת יהיה 6. חלות, הייתי אומר שלושה מערכות של 4-4, שסך הכל זה גם כן 12 חלות, וגם יש מערכות, לא מוזכר שצריכים דווקא שיש שתי מערכות, אילו לא היה מוזכר. אז לכן צריך שיהיה כתוב גם 6 לחמים על כל מערכת, וצריכים שיהיה שתי מערכות. לכך נאמר 2 ו-6. בקיצור, הברייתא מסכמת. עד שלא יאמרו ג' מקראות הללו, לא למדנו. אם לא שהיה כתוב גם 12 חלות, גם 2 מערכות, וגם 6 המערכת, לא היינו יודעים שצריכים שיש 2 מערכות. כל מערכת יש 6 חלות, ושסך הכל זה צריך להיות 12 חלות. הכיצד, קיצור, איך מסדרים את אותם 12 חלות על שתי המערכות? נותן 2 מערכות של 6-6. ואם נתן של 4, אחת של 4 ואחת של 8, לא יצא. אלא צריך שיהיה 2 של 6. 2 של 7-7. מה קורה אם הוא שם על כל מערכת 7, שכל אחד משתיהם יש 7 לחמים? אז בזה רבי אומר, רואין את העליונה כאילו אינה. מתייחסים לחלה העליונה כאילו לא נמצאת. ואז אם כן, אנחנו מתייחסים רק לשש החלות, שהן בעצם קשרות, ושתי המערכות באמת לא יהיה בהן שום בעיה. שואלת הגמרא, והבינן ונתת על הלבונה, על המערכת לבונה. הפסוק אומר שעל ה... מערכת של הלחמים צריכים לשים את הבזיחי הלבונה, שזה כלי שבפנים היו מכניסים את הסממן שנקרא לבונה, שאותו היו מקטירים על המזבח בשביל להתיר את הלחמים לאכילה לכהנים. אז צריך לשים את זה לכאורה על המערכת. ואם אתה שם כאן עוד לחם שביעי מעל המערכת, מעל המערכת של ששת הלחמים, ואחרי זה על זה אתה תשים את הלבונה, אז יש חציצה בין הלבונה לבין המערכת של הלחמים על ידי הלחם השביעי. אומרת הגמרא, אמר לי רב חיסדא לרב אמנונה, ואמר לה רב אמנונה אמר את זה לרב חיסדא, יש ויכוח מי אמר את זה למי מביניהם. רבי לטעמי דאמר על בסמוך. רבי הולך לפי שיטתו שסובר שכשהתורה אומרת את המילה על, היא לא מתכוונת מעל מלמעלה, אלא על הכוונה ליד. איפה אנחנו רואים שרבי סובר שעל הכוונה בסמוך ליד? דתניא רבי אומר ונתת על המערכת לבונה זקה. בדיוק על הפסוק הזה נאמרה ברייטה שאומרת בשם רבי, שהפסוק אומר שצריך לשים על המערכת לבונה זקה, על הלחמים את הבזיחי הלבונה. אומר רבי, לא, זה לא על, מה הכוונה על המערכת? על הכוונה בסמוך, ליד המערכת. אתה אומר על בסמוך, אוי נועל על ממש. מי אמר לך שעל הכוונה בסמוך? דיינו, תשים את זה על השולחן סמוך למערכות של הלחם? אולי הכוונה תשים את זה על המערכות של הלחם? הוא מביא הוכחה. כשהוא אומר, וסקות על הארון את הפרוכת. התורה אומרת, צריך לשוחח על הארון את הפרוכת, שזה למעשה הווילון שהיה מפריד בין ההיכל לבין קודש הקודשים, שהיה יותר מערבית, בצד המערבי יותר. אז הווה אומר, על בסמוך. פה חייבים לומר שעל זה לא הכוונה מעל הארון, כי הרי וילון שמים ליד, לא שמו את הווילון מעל הארון. אז רואים מכאן אם כן, שעל הכוונה ליד, בסמוך. למדנו במשנה, כל הכלים שבמקדש, היו מעמידים אותם שהאורך של הכלי היה באורך של הבית, של בית המקדש. דהיינו, ממזרח למערב ולא מצפון לדרום. תנו רבנן, כל הכלים שבמקדש אורכן לאורכו של בית. ממזרח למערב, חוץ מכלי אחד. איזה כלי? לא? מהארון. שאורכו היה לרוחבו של בית, הוא עמד מצפון לדרום. וכך היה מונח, וכך היו בדיו מונחים. שואלת הגמרא, מייקה אמר, מה פירוש? וכך היה מונח, וכך היו בדיו מונחים. נו בסדר, אתה אומר שהארון היה לרוחב, הבנתי. מה התוספת הזאת באה להוסיף? אחי כאמר, זה מה שהברייתא פה מתכוונת להגיד, וכך היה מונח, וכך היו בדיו מונחים. כך היה מונח, הכוונה לארון. הוא היה מונח מצפון לדרום. ברוחב של קודש הקודשים. מאיפה אני יודע? מדי בדיו כך היו מונחים. מזה שבדי הארון, דהיינו אותם מוטות שאיתם היו נושאים את הארון, הם היו מונחים ממזרח למערב. סימן שהארון היה מונח מצפון לדרום. מה ההוכחה? מכיוון שהבדים היו לרוחב של הארון. אז אם כן יוצא שאם הבדים הם ממזרח למערב, יוצא שהארון היה מצפון לדרום. תכף הגמרא תוכיח מאיפה יודעים באמת שבדיו היו לרוחבו של הארון. שואלת הגמרא ובדיו מנהלן, באמת מאיפה יודעים שהבדים היו לרוחב של הארון ומאיפה יודעים שהם היו מזרח ומערב? אומרת הגמרא דתניא, הפסוק אומר, כשהכניסו את הארון לתוך קודש הקודשים בבית המקדש הראשון, ויעריכו הבדים. הבדים, דהיינו המוטות של הארון, היו ארוכים לכיוון של ההיכל. בתוך קודש הקודשים הם התארכו לכיוון של ההיכל. יכול, לא היו נוגעים בפרוכת. אולי נאמר שאומנם שהמוטות האלה היו ארוכים לכיוון ההיכל, אבל אולי הם לא נגעו עד הפרוכת, אלא הם היו ארוכים בתוך קודש הקודשים, והם לא נגעו בפרוכת של בית המקדש. עכשיו, איזה פרוכת היה בעצם בבית המקדש הראשון? הרי ידוע שמה שהבדיל בין קודש הקודשים להיכל בבית ראשון היה קיר שנקרא אמה טרקסין. אמה של קיר. אז בשביל מה צריך פרוכת? אלא באמת חשוב לדעת שהיה בנוסף לקיר של האמה טרקסין, היה פתח. באמצע הקיר היה פתח. את הפתח הזה סגרו בבילון בשביל צניעות, בשביל שלא יוכלו לראות לתוך קודש הקודשים. אז אם כן, אותם מוטות בדי אהרון נגעו בפרוכת הזאת של הפתח. מה המקור לזה? אולי נאמר שהם לא נגעו, תלמוד לומר, ויראו. יכלו לראות את בדי אהרון גם בתוך ההיכל, למרות שהם עמדו בקודש הקודשים. אי ויראו, יכול מקרעין בפרוכת ויוצאין. זאת אומרת, ראו את בדי הארון, אולי היה נקב בפרוכת שדרך זה יצאו אותם המוטות. תלמוד לומר, לא ייראו החוצה. הפסוק שם, באותו פסוק כתוב גם, מצד אחד שהם נראו, מצד שני שלא ראו אותם. איך ייתכן? כיצד? דוחקין ובולטין באמצע הפרוכת. דהיינו ש... הם דחקו את הפרוכת כלפי ההיכל, אותם בדי הארון, ודומין כמין שני דדי אישה שדוחקים גם את הבגד, אבל הם לא נראים. זאת אומרת, אפשר לראות שיש בליטה, אבל הם לא נראים באמת בחוץ, אלא מצד אחד זה נראה, מצד שני זה לא נראה. שנאמר על בדי הארון שהם דומים לדדי אישה, צרור המור דודי לי, דיינו זה כזה מין אגודה של בסמים, דודי לי, ואז כתוב בין שדי ילין, שזה הכוונה, הרש"י כותב בין שדי ילין בשיר השירים בין שני בדי הארון, ככה הוא כותב שם על שיר השירים על הפסוק הזה, שלמעשה שני בדי הארון נחשבים כמו שני דדים. אז אם כן, זה למעשה היה המראה ששני הבדים היו דוחקים את הפרוכת כלפי חוץ והיו רואים אותם על הפרוכת. זאת אומרת שהבדים היו ממזרח למערב, כי הרי ההיכל וקודש הקודשים, הכניסה הייתה מכיוון מזרח לכיוון מערב. אז אם כן, מה אנחנו רואים? שמזה שהבדים היו ממזרח למערב, סימן שהארון היה מצפון לדרום. שואלת הגמרא, ומנהלן דבדיו לפוטיה דארון אבויתווי, מי אמר לך שבדי הארון היו ברוחב הארון? ואז יוצא אם כן, שבזה שבדי הארון היו מזרח ומערב, סימן שהארון עצמו היה צפון ודרום. אולי נאמר, דילמה לאורכו דארון אבויתווי. אולי הבדים היו באורך של הארון, וכמו שהבדים היו מזרח למערב, ככה גם הארון עצמו היה ממזרח למערב. מי אמר שהוא היה לרוחב מצפון לדרום? אמר רב יהודה, תרי גברי, באמתא ופלגא לא מסתגלו. שתי אנשים לא יכולים להיכנס בתוך אמה וחצי. צריכים שיהיה להם 2.5 אמות. ולכן היו חייבים לשים את הבדים ברוחב של הארון, כי כשהיו נושאים את הארון, שני אנשים היו נכנסים בין בדי הארון. אז לכן היו חייבים שיהיה מספיק רחב בשביל ששניהם ייכנסו, על פי דרך הטבע כמובן. בדרך נס יכולים להיכנס שם הרבה אנשים, אבל בדרך הטבע היו צריכים לבנות את הארון בצורה כזאת שכשנושאים את הארון, אז שני אנשים יוכלו להיכנס שם. שואלת הגמרא, ומנהלן דבארבעה הוו דרו להו. מאיפה אנחנו יודעים שארבעה אנשים היו נושאים את הארון, שצריכים מקום של שתי אנשים בכל צד, בין שני בדי הארון בכל צד? דכתיב, ונשאו הקהתים, לשון רבים, טרי, שתי קהתים היו נושאים, זה שתיים, קהתים זה שניים, וכתוב נושאי המקדש, זה גם כן לשון רבים, נושאי, זה עוד טרי, נמי טרי, אז אם כן יש לנו פה שניים. מה זה נושאי המקדש? הכוונה לכלי המקודש ביותר, שזה הארון. זאת אומרת, הקהתים, בני קהת, שהם נשאו את הארון, אז גם קהתים זה לשון רבים, וגם נושאי זה לשון רבים. אז היו פה פעמיים רבים, כל מיעוט רבים זה שניים, פעמיים שניים זה ארבעה. ארבעה נושאי הארון היו צריכים להיכנס בין בדי הארון, לכן הבדים היו צריכים להיות ברוחב של הארון, כדי שיכנסו שם שתי אנשים בפנים. תנו רבנן, 10 שולחנות עשה שלמה המלך. פלא. כשבנו את בית המקדש, לא היה רק שולחן אחד בצפון ומנורה אחת בדרום, אלא היו 10 שולחנות בצפון ההיכל. מאיפה המקור לזה? שנאמר, ויעש שולחנות 10, וינח בהיכל 5 מימין ו5 משמאל. מימין מה ומשמאל מה? מה תגיד שזה בדופן הימנית ובדופן השמאלית? זה לא יכול להיות. ואם תאמר 5 מימין הפתח של ההיכל ו5 משמאל הפתח של ההיכל, אם כן מצינו ששולחן בדרום, זה לא יכול להיות. כי הרי הימין של הפתח והשמאל של הפתח יוצא שיש חלק מהשולחנות שנמצאים בדרום של ההיכל. אבל זה לא יכול להיות, כי התורה אומרת שאיפה השולחן צריך להיות. התורה אומרת, והתורה אמרה, והשולחן תיתן על צלע צפון, לא דרום. ואם כן, יוצא שהשולחנות לא יכלו להיות בשתי הצדדים של הפתח של ההיכל, אלא איפה או כן, מה זה נקרא מימין ומשמאל, איזה ימין מדובר. אומרת הגמרא, אלא של משה באמצע, הארון של משה רבי, השולחן של משה רבינו היה באמצע, בצד צפון כמובן, וזאת אומרת, באמצע הכוונה בין 10 שולחנות, באמצע של השולחנות. ואז היו 5 מימינו של הארון של השולחן של משה רבינו, ו5 משמאלו של השולחן של משה רבינו. בדיוק באיזה צורה הם היו עשויים, אנחנו נראה מיד בהמשך הגמרא, בעזרת השם. עכשיו הגמרא מביאה גם על המנורות, שלא היה רק מנורה אחת בבית המקדש כמו שהיה במשכן של משה, אלא היה 10 מנורות שעשה שלמה המלך. 10 מנורות עשה שלמה המלך. תנו רבנן, 10 מנורות עשה שלמה, שנאמר, ויעש את מנורות הזהב 10 כמשפטם, ויתן בהיכל 5 מימין ו5 משמאל. זה למעשה הפסוק, ככה לפי הגרסה שכתובה שם בפסוק. בכל אופן, אז התורה אומרת ששלמה המלך עשה עוד 10 מנורות, בנוסף לשל משה רבינו, כמובן שזה היה ככה הוא קיבל שצריך לעשות, גם כשמשה רבינו קיבל את התורה, כבר היה ידוע שבזמן בית מקדש יעשו עוד מנורות. זה לא דבר שהתחדש על ידי שלמה, כי אין דברים שאפשר לחדש שלא כתובים בתורה. ובכן, המנורות האלה היו 5 מימין ו5 משמאל. עכשיו, זה לא יכול להיות 5 מימין הפתח ו5 משמאל הפתח, כמו שהסברנו לגבי השולחנות, כן? ואם תאמר 5 מימין הפתח ו5 משמאל הפתח של ההיכל, זה לא יכול להיות, כי אם כן מצינו מנורה בצפון של ההיכל, והתורה אמרה ואת המנורה נוכח השולחן על צלע המשכן תימנה, הכוונה דרומה, המנורה צריכה להיות בדרום, אז לא יכול להיות ששמו 5 מנורות, 5 מנורות בצד צפון, בצד השני של הפתח. אז מה זה נקרא כן מימין ומשמאל? מימין ומשמאל של מי? אומרת הברייתא, אלא של משה באמצע, חמש מנורות מימינה של המנורה של משה וחמש משמאלה של המנורה של משה. עכשיו, איפה בדיוק, איך הם בדיוק היו ממוקמים, אנחנו גם זה תכף נראה בהמשך. באיזה חלק של ההיכל העמידו את השולחנות, תנא חדא מחצי בית ולפנים היו מונחים בחצי הפנימי, ותנא חדא משליש הבית ולפנים היו מונחים בשליש הפנימי. ולא קשיא, זה לא סותר שתי הברייתות. מר כחשיב בית קודשי הקודשים בהדי היכל, לפי הברייתא שאומרת שהם עמדו בשליש הבית ומחשב את קודש הקודשים ביחד עם ההיכל, כמה היה הגודל של ההיכל יחד עם קודש הקודשים? 60 אמה. עכשיו, שליש אחד זה קודש הקודשים, עוד שליש זה ההיכל, אז בשליש הפנימי של ההיכל שמה עמדו השולחנות. ומר לא כחשיב בית קודשי הקודשים בעדי ההיכל, ולכן אומר שהם עמדו בחצי הבית בחצי הפנימי של ההיכל, כי מחשב רק את 40 אמה של ההיכל, ב-20 אמות הפנימיות של ההיכל שם עמדו השולחנות. תנו רבנן, איך עמדו השולחנות, לאיזה כיוון, איך עמדו כל העשרה השולחנות, עשר שולחנות. תנו רבנן, מזרח ומערב היו מונחים, דברי רבי. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, צפון ודרום. עכשיו, הגמרא כרגע מבינה שהעמידו שורה שלמה של שולחנות, או ממזרח למערב, או מצפון לדרום. מה באמת המקור של כל אחד מהדעות? מה הייתה עמד הרבי? גמר ממנורה, הוא לומד מהמנורה. מה המנורה? הכוונה הקנים של המנורה, ככה רש"י פה מסביר. מזרח ומערב היו עומדים, כי הרי המנורה עמדה בצד דרום, והקנים היו מסודרים ממערב לכיוון מזרח. ואם כן, אז כמו שהמנורה הייתה מסודרת הקנים שלה בצורה כזאת, אף הנינה ממזרח ומערב. אותו דבר, השולחנות גם כן היו סדורים ממזרח למערב לכל אורך ההיכל. שואלת הגמרא, ומנורה גופה מנלן, מאיפה יודעים שהמנורה באמת עמדה הקנים שלה ממזרח למערב? מדכתיב בנר המערבי, הפסוק אומר לגבי הנר המערבי של המנורה, יערוך אותו אהרון וגומר לפני השם. זאת אומרת, נר אחד היה בצד המערב, שאותו ערכו לפני השם סמוך לקודש הקודשים. מכלל דקול הוא לב לפני השם, סימן ששאר שבעת הנרות לא היו לפני השם. מסביר רש"י, דיבור המתחיל מדכתיב בנר מערבי לפני השם, שורה השלישית, דמשמע אותו לפני השם ואין אחר לפני השם. רק הנר המערבי. אלמה, חד הוא דהווי כלפי מערב לצד בית קודשי הקודשים. סימן שהיה רק נר אחד בצד מערב פונה לקודשי הקודשים. אלמה, אני לומד מזה, מזרח ומערב מונחים. שהסדר של הקנים היה ממזרח למערב. והחיצון של צד מערב קרי לנר מערבי. והחיצון שהיה הכי קרוב לצד מערב הוא נקרא נר המערבי. ככה רש"י מפרש כאן בעמוד הזה. ובכן, מזה שרק נר מערבי היה לכיוון קודש הקודשים, סימן שהקנים מסודרים ממזרח למערב. ואיסל כדעתך צפון ודרום, אם הקנים היו מסודרים בצורה כזאת שהמנורה עמדה בצורה שהקנים שלה סדורים מצפון לדרום, אם כן, יוצא כול הוא הפיות של הפתילות נמי לפני השם ננהו, כי ברגע שאתה מעמיד את המנורה בצורה כזאת שהיא עומדת לרוחב של ההיכל, ואתה מסדר את הפה של הפתילות לכיוון קודש הקודשים, אז כולם, כל הנרות פונים לכיוון קודש הקודשים, לא רק הנר המערבי. זה דעתו של רבי, שהוא לומד שהשולחנות עמדו, שהשולחנות עמדו מזרח ומערב. ורבי אלעזר ברבי שמעון, מה הייתה אמה? מאיפה הוא יודע שזה אמה צפון ודרום? גמר מארון. מה ארון? האורך שלו הרי היה לרוחב של הקודש הקודשים, והוא עמד צפון ודרום, אף הני נמי, השולחנות, גם כן צפון ודרום. שואלת הגמרא, ורבי נמי לגמר מארון, ונאמר שזה יעמוד צפון ודרום, השולחנות. דנין עונה הגמרא, חוץ מחוץ, שולחן מהמנורה ששניהם מחוץ לקודשי הקודשים בתוך ההיכל, ואין דנין חוץ מפנים את השולחן מהארון שנמצא בפנים בתוך קודש הקודשים. ורבי אלעזר ברבי שמעון לגמר ממנורה, שזה יהיה מכיוון מזרח למערב, למה הוא אומר שזה צפון ודרום? אמר לך, מנורה גופה, צפון ודרום, הווה מנחה. סובר שהמנורה בעצמה לא עמדה בכלל ממזרח למערב, אלא מצפון לדרום. אלא הכתיב יערוך אותו אהרון ובניו לפני השם, סימן שרק נר המערבי היה לכיוון מערב, לכיוון קודש הקודשים. מה הוא יענה על זה? עונה הגמרא, דמצדד לו הצדודי. מסביר רש"י, דיבור המתחיל מצדד לו הצדודי. לעולם צפון ודרום מנחי. באמת המנורה, הקנים שלה עמדו מצפון לדרום. ואפילו אחי, בכל זאת, לקהל אחד כלפי מערב. יש רק נר אחד שפונה לכיוון מערב. למה? תגיד שכולם פונים לכיוון מערב. אם בכל מקרה הנרות הרי פונים כולם, אם כולם עומדים לרוחב ההיכל, מה אכפת לך שכל הנרות יפנו כלפי מערב? למה רק נר אחד יפנה לכיוון מערב? התשובה היא שרק אחד עמד לכיוון מערב, והיינו האמצעי. הנר האמצעי, הנר שלו, הפתילה שלו דלקה לכיוון מערב, לכיוון קודש הקודשים. שפי הפתילה של הנר האמצעית היה כלפי מערב. ושאר הפתילות, שאר ששת הקנים, מצודדות פיהן כלפי האמצעי. כמו שיש פה בציור של המנורה ברש"י, שרואים שנר אחד הוא פונה, לא רואים כאן לכיוון מערב, בכל אופן לאמצע, אבל הוא פנה כלפי מערב, ושאר הנרות פונים כלפיו, כלפי הנר האמצעי. ממשיך רש"י הקדוש וכותב שגימל של צפון מצודדות כלפי דרום לכיוון הנר האמצעי, וגימל של צד דרום מצודדות כלפי צפון גם הם לכיוון הנר האמצעי. ככה מסביר רבי אלעזר ברבי שמעון, שלמעשה זה הכוונה שרק נר אחד פנה כלפי מערב. דתניא, הגמרא מביאה ברייתא, פסוק אומר אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. דהיינו שכולם, כל הנרות מאירים אל מול פני המנורה. מי זה המנורה? זה הנר האמצעי שהוא מחובר לבסיס של המנורה. כי שאר הקנים הם קני המנורה. המנורה עצמה זה הנר האמצעי, וכולם אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. מלמד שהיו מצדדים פניהם כלפי נר האמצעי. אמר רבי נתן, מכאן שהאמצעי משובח, לגבי קריאת התורה בשני וחמישי או בשבת, קוראים שלושה קרואים, כהן, לוי וישראל. עכשיו, אי אפשר לפחות לקריאת התורה פחות מ10 פסוקים. אי אפשר לפחות לכל אחד מהקרואים פחות מ3 פסוקים. יש לנו אם כן 3, 3, 3. אבל צריכים 10, אז אחד מהם צריך לקבל עוד פסוק. סובר רבי נתן, שבזה שאנחנו רואים שהנר האמצעי, היה, כל הנרות פונים אליו, סימן שהאמצעי משובח, אז אם כן, גם מי שקוראים לו אמצעי לקרוא בתורה, דיינו לוי, אם יש לוי, הוא הכי משובח והוא קורא 4 פסוקים. וכהן יקרא 3 פסוקים, והישראל 3 פסוקים. עכשיו, למעשה עד עכשיו אנחנו מבינים שכשהמחלוקת בין רבי לבין רבי אלעזר ברבי שמעון, האם השולחנות היו מצפון לדרום או ממזרח למערב, הם היו 10 שולחנות בשורה אחת ארוכה. 10 מנורות בשורה אחת ארוכה. לא דיברנו על המנורות, דיברנו על שולחנות, כן? אבל הם היו בשורה אחת ארוכה. אומרת הגמרא, ביש למה למנדה אמר מזרח ומערב? זה מובן. אם השולחנות היו עומדים מכיוון מזרח לכיוון מערב, מבחינה פרקטית, מעשית, זה יכול להסתדר. למה? היינו דאב ויטיבי 10 שולחנות, שכל אחד מהם היה 2 אמות, הם יכלו כולם לעמוד ב-20 אמה, שזה בעצם היה שטח של החצי האמצעי, זאת אומרת, אפשר לקרוא לזה שליש האמצעי, החצי הפנימי של ההיכל. כל ההיכל היה 40 אמה, 20 האמות הפנימיות, שם העמידו את כל 10 שולחנות. זה יכול להסתדר. ומה? אז תגיד שזה קצת יותר לוקח מקום. אז נאמר, יש קצת רווח בין שולחן לשולחן, אז הוא לא דייק, אז זה קצת יותר מ-20 אמה תופס. אבל זה עוד יכול להסתדר. אבל אלא למד אמר צפון ודרום, שהם עמדו למעשה מהקיר הצפוני לקיר הדרומי, שכל בעצם כל המרחב שם היה 20 אמה, נשאלת השאלה, 10 שולחנות ב-20 אמה, שכל אחד מהם הוא 2 אמות, איכי אהבו יתווי, הרי לא שייך לצמצם שהם יהיו בדיוק שולחן אחרי שולחן ושלא יהיה שום רווח ביניהם. אז זה ממש, זה לא רק דחוק, אלא זה לא מציאותי בכלל להעמיד ככה 10 שולחנות. ותו, כהנים, איכו אהבו איילי, איך נכנסו בכלל כהנים פנימה? בשביל קודש הקודשים או בשביל השולחן, לא משנה. איך הם נכנסו פנימה אם יש להם פה חסימה של כל השולחנות? ותו, שאלה נוספת, מצינו 5 שולחנות בדרום, כי ברגע שאתה אומר שסידרו אותם מצפון לדרום, זאת אומרת שיש 5 שולחנות בדרום, הרי התורה אומרת שהשולחן צריך לעמוד בצפון, איך אתה מעמיד 5 שולחנות בדרום? ותו, שאלה נוספת, שולחן דמשה, הוא אמור לעמוד באמצע, השולחן ה-11, איך האמן אחלי, איפה תשים אותו, אין לך מקום? אומרת הגמרא על השאלה האחרונה ולתעמיך, אתה אומר איפה תשמים את השולחן של משה? למען דאמר מזרח ומערב נמי שולחן דמשה איך המנח לי, איפה תשים את השולחן של משה? גם אתה יודע מה, מסדרים את השולחן ממזרח למערב, איפה יש לך מקום באמצע לשים את השולחן של משה רבנו? הרי זה בדיוק 20 אמה ו-20 אמה לוקחים 10 שולחנות. אלא מסבירה הגמרא שלא כמו שחשבנו בהתחלה, שאם אומרים 10 שולחנות זה כוונה שורה אחת ארוכה, אלא 10 שולחנות זה 2 שורות. יותר מדויק גם כן, הפסוק אומר 5 מימין ו5 משמאל, 5 מימין ו5 משמאל, אז זאת אומרת שהם היו מחולקים. אלא מי סברת חד דרה הווה, וכי אתה חושב שזה היה שורה אחת ארוכה כל השולחנות, תרי דר עינינו, הם היו 2 שורות השולחנות. רש"י פה מסביר בשתי שורות מלמטה, בתרי דרי, בדיוק מתאים, 2 שורות מלמטה, יש את הרש"י דיבור המתחיל 2 שורות. תרי דרי אביאתווה, 5 מיניו, ראשה של זה, בצד ראשה של זה, של זו. זאת אומרת, היו 5 שולחנות, אחד ליד השני, ועוד 5 שולחנות, אחד ליד השני, 2 שורות, ושל משה אצלן לפניהן, ולא בשורתן. משה, השולחן של משה היה לפניהם, ולא בהם, לא איתם יחד באותה השורה. דרך הגמרא פה מבינה ששמו את השולחן באמצע, דיינו שמו שתי שורות של כל אחד, כל שורה 5 שולחנות, ובאמצע בין שתי השורות היה את השולחן של משה רבינו. כן, כמו למעשה זה המציאות, כמו שרש"י פה מסביר, 5 מיני הוא ראשה של זו בצד ראשה של זו, ושל משה אצלם לפניהם ולא בשורתם, ואז ממשיך רש"י את השורה השנייה, ושורה אחרת של 5 אצל אותה של משה ולא בשורתה, ואותם 5 ראשה של זה או בצד ראשה של זו. כן, אפשר לראות את זה בעמוד הבא, בדף צדיק ט' עמוד א', ברש"י, איך שזה מסוגנן, שתי השורות ואחד באמצע. שואלת הגמרא, בישלמה למאן דאמר צפון ודרום שפיר. דרך אגב, יש כאן גם כן ברש"י שתי צורות איך העמידו את השולחנות, או צפון ודרום או מזרח ומערב, אבל בכל מקרה הרעיון הוא אותו רעיון, 5 שולחנות, שולחן של משה באמצע ועוד 5 שולחנות בצד השני של השולחן של משה, אבל השאלה היא האם הם היו מסודרים ממזרח למערב או מצפון לדרום. אז בישלמה למאן דאמר צפון ודרום שפיר, למה? מסביר רש"י דיבור המתחיל בישלמה, דאף על גב, זה לא אפשר שלא יהיה מקצת מן השולחן בדרום. אפילו שלא שייך, שלא יהיה קצת מהשולחן בצד הדרום. למה? אפילו שלמעשה, שזה באמת יוצא בדיוק האמות המדויקות, ב-20 אמה הרוחב, אז יוצא בדיוק 10 אמות. אז למה שזה לא יוכל? בגלל שזה לא, אי אפשר לצמצם. אתה לא יכול לעשות בדיוק שולחן ליד שולחן. יש איזשהו רווח בין השולחנות. אי אפשר שלא יהיה מקצת מן השולחן בדרום, אי אפשר לצמצם שולחנות של 10 אמות בדיוק בשטח של 10 אמות. אפילו אחי, דמי דתפי טפח לא אבי, אפילו, אתה יודע מה, זה קצת יותר מ-10 אמות, אבל מה שזה יותר זה לא בטפח יותר, אלא זה פחות מטפח יותר. אז אם כן, לא חשיב לי, פחות מטפח, לא צריכים לחשב אותו בתור דבר משמעותי, או היה נכנס לתוך הצד הדרומי, פחות מטפח מהשולחן, לא נורא, זה לא נקרא שהשולחן נמצא בדרום. אבל אלא, למען דאמר מזרח ומערב, הם היו עומדים. אז איך זה יכול להיות? שלא ייכנסו השולחנות לכיוון דרום, הם צריכים להיות בצפון, איך, לא, איך שלא ייכנסו לכיוון דרום. עכשיו הגמרא מחשבת כמה אמות הרחיקו את השולחנות מהקיר הצפוני. אז ככה. מכדי, כמה שולחן, כמה משוך מן הכותל, כמה הרחיקו את השולחן מהקיר הצפוני? שתי אמות ומחצה. למה? כי הרי כשסידרו את השולחן היו שתי כהנים, מחזיקים שתי סדרים, אותם שתי כהנים שמביאים שתי סדרים חדשים, היו עומדים בין הקיר הצפוני לבין השולחן. צריך שם מקום לשתי אנשים שמחזיקים סדרים של לחמים, אז צריך מינימום 2.5 אמות. כמו שראינו לגבי הארון, שבשביל שיוכלו שתי אנשים להיכנס, צריך שיהיה שטח של 2.5 אמות. אז אם כן, יש לנו 2.5 אמות, למרחק בין הקיר לבין השולחן הראשון. ועוד אמה דידי, אמה אחת של השולחן בעצמו. אז כמה זה בסך הכל? אנחנו כבר אוחזים ב3.5 אמות. ושתי אמות ומחצה דביני ביני. עוד 2.5 אמות בין השורה של השולחנות הצפונית לבין השולחן של משה רבנו. כדי שיוכלו לסדר את הלחמים, שתי אנשים ביחד, להוציא את הלחמים מהשולחן. אם כן, כמה יש לנו כבר? בסך הכל, 6 אמות. 2.5, אמה ועוד 2.5. הלאה, ואמה דידי, עוד אמה אחת, בשביל השולחן של משה רבנו, ועוד 2 אמות ומחצה דביני ביני, עוד 2.5 אמות שבין השולחן של משה רבנו לבין החמש שולחנות הדרומיות, אפשר לקרוא להם, זאת אומרת, אמנם הם לא בדרום, אבל הם בדרום של השולחן של משה רבנו, בחצי, אבל לכל פנים הצפוני. סך הכל זה יוצא 9.5 אמות, ועוד אמה דידי של השורה הזאת, של השולחנות הנוספת, שבצד השני של הארון של משה, השולחנות עצמם הרי גם תופסים אמה. אז אם כן יוצא שזה 10.5 אמות. כל אמה זה הרי כמה טפחים, שחמישה, שישה טפחים. אז אם כן יוצא שיש כאן השתכח דקאכיל שולחן פלגה דאמתא בדרום. זאת אומרת יוצא שהשולחן, אחד מהחמש השולחנות, שנמצאים בצד השני של, של משה רבנו, של השולחן של משה רבנו, אפשר לקרוא להם בצד הדרומי של השולחן של משה רבנו, יש חצי אמה שלהם נמצא בדרום ההיכל, והתורה אומרת שצריך שהשולחנות יהיו בצפון ההיכל, אז אם כן, איך אפשר להעמיד את השולחנות ממזרח למערב? עונה הגמרא, מסברת שולחן דה משה בעד, היו אב היתיב, אתה חושב שהשולחן של משה רבנו היה באמצע, בין שתי השורות של השולחנות, מה פתאום? לא, דמידלי לי, העלו אותו יותר מערבה לכיוון קודש הקודשים את השולחן של משה רבנו. ומנח לי, שמו אותו באותו מקום, בחלק היותר גבוה, הרי הבית מקדש היה עלייה, קודש הקודשים היה במקום הכי גבוה. אז כמה שיותר מערבה זה היה יותר גבוה, העמידו את השולחן של משה רבנו הכי מערבה שיש, אחרי השורה של השולחנות, ואז אם כן, אפשר היה לחבר, לקרב יותר את שתי השורות של השולחנות אחד לשני, והשולחן של משה רבנו לא תפס מקום באמצע. ומתתי לו לדידהו פורטה, והורידו את העשר שולחנות קצת יותר מזרחה, ששם זה היה טיפה יותר נמוך, כמו שאמרנו שהרי זה היה עלייה כזאת לכיוון מערב, אז מזרחה זה היה קצת יותר נמוך, שם העמיד אותם, ואז יוצא שכמו שאמרנו, השולחן של משה לא תפס מקום בין השולחנות, כתלמיד היושב לפני רבו, שהדרך הוא שהרב יושב במקום גבוה, והתלמיד יושב במקום יותר נמוך. עד כאן השיעור על דף צדיק חטא.